השם
שהמפגש שוב חדש, כן, עם אברהם אבינו, הייתי אומר ככה, אומר בצורה חיובית, שהצוי הצה מתחיל לחיות כשנפגשים עם אברהם אבינו. וכל שנה אני חוזר על זה, רק הפעם כאילו בווריאציה קצת שונה, שיש לכאורה ראיה לרב צבי הצה"ל מתוך התורה עצמה. ואלמלא זה היה כל כך טוב, קיצור, אני לא צריך להתנצל, אני רק אומר בשתי מילים. כשחז"ל אומרים לנו 2000 שנות תוהו, 2000 שנות תורה, 2000 משיח, פרשיות של בראשית נוח הם 2000 שנות תוהו, ולא שמים לב לזה, אבל בעצם התורה, זאת אומרת, נותנת שתי פרשיות בלבד ל-2000 שנה, ל-20 דורות. ונכון שיש לנו דברים מאוד מאוד חשובים, אנחנו צריכים לדעת שהעולם הוא נברא, אבל זאת ידיעה שמעבר לעובדה שהעולם הוא נברא, לאדם הפשוט אין שום משמעות. זאת אומרת, מה אני מתכוון? המשמעות מה נברא קודם, מה נברא אחר כך, או כמו שאולי אני אתייחס בהמשך, אני אומר את זה עכשיו טיפ-טיפה בציניות, חס שלום, אבל לא בציניות אמיתית, כאילו. זה שגן עדן שלחה אותנו הביתה, לא אותי, אתכם, בזמני עוד היה מכונות צילום. אבל קיצור, שלחה אותנו הביתה עם ציור כזה מאוד יפה, מה השם ברא ביום הראשון, מה השם ברא ביום השני, וכו'. אז באמת, יום זה לא בדיוק יום, ואיך הייתה בריאה, אנחנו לא יודעים. זו הכוונה, במופלא מיוחד לדרוש. ואין דורשים ממעשה בראשית, וכל העניין הזה הוא מאוד מאוד יסודי וחשוב, שמעשה הבריאה הוא לפני שאנחנו הגענו. זאת אומרת, גם האדם הראשון שהגיע לעולם זה כבר אחרי הבריאה. אם תרצו אני אגיד את זה, גם אם היינו, גם היו מזמינים אותנו לשבת באצטדיון לראות שהשם הולך לברות העולם, גם אז לא היינו מבינים מה קורה, כי זה לא כמו שאנחנו מדמיינים. זה לא שקדוש ברוך הוא בא עם טרקטורים והתחיל להזיז את החול לפה ואת המים לשם ועשה יבשה ואני לא יודע מה. אין, זה אנחנו לא, באמת לא מבינים. לכן הדברים האלה, מלבד הידיעה החשובה שלהם שיש בריאה, ומילא המשמעות היא שיש מגמה לעולם, שיש תוכנית, אז הפרטים לא כל חשובים. בכל אופן, אחר כך יש דברים מאוד חשובים, אבל רואים שהתורה תייחסת אליהם מאוד בקצרה. אדם הראשון, חווה ובריאה, ואחר כך דור המבול ודור הפלגה. אבל בסך הכל, כמו שאמרו אתכם קודם, אם תרצו רק בשביל לסבר את האוזן, ככה בשביל עכשיו באמת ציניות על הגויים, מותר לצחוק. אברהם אבינו נולד ב-1948 לבריאת העולם. ועמד על דעתו לפי חלק מהמדרשים כשהיה בן 52, שזה הסיום של 2000 שנות תוהו. אז התחיל לבוא האור לעולם. ולכן תכף אנחנו נראה מה שהרצוי לצל ברוך השם מתחיל להנחיל לנו. אז הוא אומר לנו, מי אברהם אבינו מתחילה ההיסטוריה שלנו. אבל תכף אני אסביר מה זה היסטוריה שלנו, אבל ברשותכם כמה מילים שמאוד חשובות לעניות דעתי. כשהרמב״ם בתחילת הלכות עבודה זרה נותן הקדמה מאוד מאוד גדולה, אנחנו לא נתייחס אליה, רק נקרא את ההתחלה, כמה מילים. בימי אנוש טעו בני אדם בטעות גדולה, ואנוש עצמו מן הטועים היה. אמרו, איל ברא כוכבים וגלגלים להעניק את העולם ונתן להם כבוד, אז רואים הם לשבחם ולפארם. קיצור, אחר כך אנשים כבר שכחו שזה התחיל ככבוד למשרתים של הקדוש ברוך הוא, שכחו את הנקודה הנעלמת והתייחסו רק לתופעה הגלויה, וככה התפתחה עבודה זרה בעולם. ואומר פה הרמב״ם, והחכמים שהיו בהם כגון הכומרים וכיוצא מהם מדמים שאין שם אלוהי אלא כוכבים וגלגלים שנעשו הצורות האלה בגללם ולדמותם, אבל צור העולמים לא היה שם מכירו ולא יודעו אלא יחידים בעולם, כגון חנוך ומתושלח ונוח ושם ועבר. ועל דרך זו היה העולם מתגלגל והולך עד שנולד עמודו של העולם שהוא אברהם אבינו עליו השלום. אתם שומעים? איך הרמב״ם כן, איש ההלכה, בתוך הלכות עבודה זרה, מכנה לנו את אברהם אבינו, עמודו של עולם. אם כן, צריך להבין, זה גם אני לא מספיק מבין את המשפט שאני הולך לומר, אבל מותר דקלם אותו, זה שם נגדע, נבין אותו יותר, זה לא שאני מבין בכלל. כשחזר אומרים 2000 שנות תורה, דיין, אחרי 2000 שנות תורה, מתכוונים, ברגע שאברהם אבינו הגיע לאמונה, מתוך האמונה הזאת, אברהם אבינו מתחיל משהו חדש בעולם. חדש לגמרי. ולכן, ההתייחסות שלנו, למרות שכולנו בני אדם, הכל ברוך השם, וכולנו גם בני נוח, כי כל ההיסטוריה, זאת אומרת, כל הביולוגיה שלנו, התחילה מאדם הראשון. וגם אחר כך העולם מושמד, וכל מי שנשאר בעולם הם בנים מתוך בני נוח. אבל בכל זאת, אנחנו נקראים בני אברהם, יצחק ויעקב. כי זאת הייחודיות שלנו. זאת מה שעושה אותנו, מה שנקראנו כבר דבר ספציפי, שמה שאברהם בא כדי לתקן את העולם, בעזרת השם. עד כאן, הקדמה אולי כללית מדי.
עד אברהם, יש ברוך הוא דיבר, מדבר ראשון
ועם נוח, אז הוא הזכיר לשם, את השלח, גם היה חנוך, והתעלה חנוך את האלוקים. אני לא יודע בדיוק מה המקורות, אבל הנה הרמב״ם מונה. חנוך, מתושלח, נוח ושם ועבר. ככה הרמב״ם אומר, מה בדיוק הכירו, מה לא, לא יודע. שאלה טובה, אבל אני לא מכיר בפרטים, וגם אני אומר במפורש, לא שאני לא צריך לנות חלווה והייתי יודע. אבל באמת זה מה שניסיתי לומר פה, שורים, עכשיו אני רוצה גם לנסות להסביר קצת במילים שלי למה הרבי יוצא כל כך מחשיב את העניין הזה של ההסתכלות על אברהם אבינו. ברשותכם אני אגיד את זה כדי לחזק משפט שהרבי יוצא מזכיר אותו הרבה, נכון, מה שמופיע בירושלמי, שישראל הם בישנים רחמנים גומלי חסדים. אז אני שואל את זה כאילו בצורה של שאלה, מה אתה אוטומטית ישר אומר יהודי כולם הוא כזה, בוא תסתכל עליו, תבחון את האישיות שלו, הרי ישר אתם יכולים להתחכם איתי ולהגיד, שמע, ראינו יהודי אז פנים וראינו איזה אחד, איזה יהודי אכזרי ואני לא יודע מה. אבל אתם מבינים שהשאלה היא לא מבילה, לא אותי ולא אף אחד, גם לא הייתם שואלים אותה. כשהירושלמי אומר את המשפט הזה, הוא מתכוון לומר שיש איזושהי תכונת יסוד כללית, וכמובן אנחנו צריכים עוד לעבוד כדי לגלות את זה לו מהכוח אל הפועל. אבל כשנגלה את זה, יתברר שזאת התכונה שלנו. ואת זה עכשיו אני רוצה להסביר. למרות שזה פשוט, אני מבקש סליחה, אני כבר אמרתי את זה פעם, אבל בגלל שזה חשוב, אני רוצה לחזור על הדברים האלה. וברשותכם אני אומר פה עכשיו עוד איזה כמה משפטים בסוגריים, מאוד סובייקטיביים, אבל באמת מאוד סובייקטיביים, אתם בכלל לא צריכים לקבל. תראו, הרבה פעמים, אני לפחות אוהב לקרוא סיפורי צדיקים. צערי, לא מספיק הרבה, אבל הייתי רוצה הרבה יותר, כמו עוד כל מיני דברים, אבל כשאני קורא, זה מגביר לי את השאיפות. עכשיו, אני אומר גם, לפעמים, ויש כאלה שטוענים, כאילו לא נגדי, אלא נגד השיטה הזאת, אומרים, גם בזה לא טוב להגזים. למה? כי יש כאלה שמתייאשים. אתה קורא לפעמים סיפורים הגדולים, אתה רואה, וואלה, כמה הוא התמיד, למד עד מאוחר בלילה, והיה קושר את השערות לתקרה, בשביל שיתעורר כשהוא מתחיל לנקר, והאורך, ואת רבר ילבין, איך מהבוקר היה קם מוקדם, והולך בתיקין פה, ותקיעות למצוראים, הולך לבתי חולים, אני לא יודע מה, וכו'. לא אמנה עכשיו את כל הסיפורים הגדולים. תפעים, אתה אומר לעצמך, וואלה, איפה הם ואיפה אנחנו? ואתה יכול מה שנקרא, וחיים של קדושה בכלל, אתה רואה לפעמים על אנשים, איך הם, לא יודע מה, שמרו על שמירת העיניים כבר מגיל 5, אני לא יודע מה, איזושהי תכונה נפשית כזאת. אתה אומר וואלה וכו'. קיצור, הבנתם את הבעיה. אבל בסך הכל נראה לנו דעתי שזה דבר מומלץ, אחרי שאנחנו יודעים שבאמת לא כל אחד הוא גדול, אבל יחד עם זה כל הגדולים הם נועדו כדי לעזור לנו להעביר את השאיפות. עכשיו, טוב, זה היה בסוגריים. עכשיו אני אומר משהו מאוד חיובי. ההתייחסות לאבות זה לא עוד סיפורי צדיקים, זה משהו הרבה יותר עמוק, הרבה יותר חשוב. דהיינו, ההסתכלות על האבות היא בעצם עוזרת לנו קודם כל להבין מי אנחנו. זה נכון שגם כשאתה קורא על גדולים אתה אומר, אז אני רוצה להיות יותר איש חסד, יותר אוהב תורה וכדומה, כמו שהזכרתי. אבל אולי באמת יש בן אדם נולד לחיים של קדושה ואני לא, אבל בישנים, רחמנים, גמלי חסדים, זה תכונת יסוד של עם ישראל, וזה מתחיל מאברהם אבינו, לא מנוח ולא מאדם הראשון, כי הם היו, נקרא לזה, ולא יותר מדי, כי הם לא נותן צינון לקדוש ברוך הוא, אבל הם היו מה שנקרא אוניברסליים, היו כלל עולמיים, מהם יצא כל העולם. כמובן האדם הראשון כאדם פרטי, הלוואי עליי, כן, יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, אני לא הולך לתת ציונים, אבל ההתגלות המידותית שאנחנו צריכים עכשיו לחשוף היא מאברהם אבינו. אם תרצו, נגיד זה במילים אחרות, כל מה שאמרתי זה לא שלי, אולי יש לי את הזכות, אני מקווה שלא קלקלתי, כן, שלא עשיתי זה מדי פשוט. אז כל הדברים האלה כתובים בסיפורת הרב צבי יהודה, ולא, לא הייתי הסתכלות על גדולי ישראל, זה רק אמרתי כדי להמחיש. בכל אופן אני אומר עכשיו עוד משפט מהמהר"ל, משפט חשוב, שהשלושה זכו להיקרא אבות, כי שלושתם הטביעו את חותמם על עם ישראל, על האומה. כמו שכל אחד יש לו אבא פרטי, כן, אבא ואמא, וכל אחד מהם, מקווה שרק לטובה, כן, אבל אנחנו יודעים, כל אחד מאיתנו קיבל מההורים תכונות, ברוך השם, זה האבות הפרטיים. יש אבות האומה, ולא זכו לזה, לא הקודמים ולא אחרים. אברהם, יצחק ויעקב. למה? זה משהו נשמתי, איזו עוצמה כזאת של תהליך יצירה של האומה שמתחילה פה מהפרשה שלנו. עד כאן אמרתי דברים כלליים מאוד. עכשיו, טוב, אולי בלי נדר, יותר רוב השבוע הבא, בעזרת השם, עוד שבועיים, ככה שאולי כשנרד יותר להתפרטות של המידות של אברהם אבינו, אז אני אחזור, לא רוצה יותר מדי הקדמות היום, רוצה גם קצת להיכנס לפרשה, אבל אני כן אומר עכשיו בכמה מילים, ובלי נדר אני ארחיב את זה בהזדמנות אחרת. הרבה פעמים יש לנו הסתכלות על האבות ומסתכלים על הצד החיצוני שלהם. זאת אומרת, מה זאת אומרת? היום, לא יודע, הייתי פעם איזשהו מקום, אפילו ככה אני לא יודע, בצורה ציורית, איזושהי חווה, ככה, אני לא יודע מה, יש כבשים וגמלים, ואנחנו רוצים לראות איך חיו האבות. נראה לנו דעתי, אני בכלל כן איזה בת שירות, כן, שהיא מאוד אידיאליסטית, וצובעת את ה... כן, את הפנים שלה באיזשהו זקן, כאילו, ואני לא יודע מה, כביכול, מה אני נסה לומר פה? זה בכלל לא הנקודה. ההפך, אני חושב שזה אפילו מזיק, שכאילו האבות היו פרימיטיביים כאלה, זקנים, ככה, פחות מהבדואים של היום, כן, הבדואים של הפחות יש לנו איזה פלאפון ליד הראש, או אנטנה של טלוויזיה, אני לא יודע מה. מה? כן, קיצור, כאילו, מדמיינים איזה שם... לא יודע מה, המציאות מאוד מאוד מיושנת. העיקר הוא, באמת כל הזמן לחשוף את המידות שלהם. אם היינו מצליחים לראות איך ליישם את הכנסת האורחים של אברהם אבינו, כן, במציאות של אז, זאת אומרת, כאילו התכונות האלה, איך אתה מביא את זה היום לידי ביטוי. דרך אגב, עוד פעם, זה לא הפרשה שלנו, אבל לא קל היום להכניס אורחים. כן, תדעו לכם, זה לא פשוט. אין סתם עוברי אורח וכולי, טוב, זה לא הפרשה. כמנתי רק לומר שההתבוננות שלנו, וזה בעצם קיום דברי נביאים, זה מה שרציתי לצל מתחיל פה, יש בישעיהו בפרק נ"א פסוקים, אביתו אל אברהם, אביתו אל צור חוצבתם ואל מקבת בור נוכרתם, אביתו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם. זאת אומרת, הנביא אומר לנו, כן, זה מצווה לקיים דברי נביאים, הביטו, כן, להביט, זאת התבוננות מעמיקה. ולכן, ההתבוננות המעמיקה הזאת, היא יוצרת לנו את היחס המיוחד שאליו אנחנו צריכים לראות ולהתבונן אל אברהם אבינו. טוב, עכשיו, אחרי כל הדברים האלה, אז עוד משפט אחד. הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם, מלשון היא המחוללת, היוצרת של האומה. כן, אפשר, תראה שהציטוט הוא מדויק, ישעיהו נ"א. בסדר? בכל אופן, יש פה מצווה ללמוד השיטה הזאת, כן, של ההתבוננות על האבות. עכשיו, בלי נדר, אנחנו ברוך השם, כמו שאמרתי בהתחלה, יש לנו שתי פרשיות על 2000 שנה, בראשית ונוח, אברהם אבינו זוכה, זה מה שאמרתי, זה חיזוק לרב צבי יצחק. בן אדם אחד, יותר משתי פרשיות, כי גם פרשת חיי שרה, חלק ניכר, זה עוד על אברהם, אבל לך לך ובהירה, זה ממש שתי פרשיות שמספרות לנו על כל העניינים האלה של אברהם אבינו. זה הכל בשביל שאנחנו נתבונן באישיות הזאת. עכשיו, עוד משפט אחד כללי, ואחר כך נתייחס קצת יותר ספציפי. האמת שבכלל על אברהם אבינו, הכל כללי, אבל הנביא במקום אחר מכנה את אברהם אבינו, זרע אברהם מואבי. אז התכונת בסיס, חוץ מה שאמרנו קודם, שזה כבר דברי הירושלמי, בישנים רחמנים ובני חסדים, התכונת היסוד שמתגלה אצל אברהם אבינו זאת אהבה. והמהר"ל אומר אמונה ואהבה, כן, מי שאוהב את הקדוש ברוך הוא, אוהב את בריאותיו. זאת אומרת, מתוך אמונה, צריך לדעת, האמונה גם מביאה אהבה. זה לא סתם שני אלפים, זה לא רק סטיקר, ולא רק שם של אלון של מכון מאיר, אלא באמת, זאת גישה בסיסית, שהאמונה מביאה אהבה. למה? כי האמונה יוצר את הקשר הנכון עם הקדוש ברוך הוא, ומי שאוהב את הקדוש ברוך הוא, אז הוא מניח הנחה, שפשוט להגיד אותה, אבל כל כך קשה ליישם אותה, כי עובדה, אנחנו הרבה פעמים מאוד מריחים ומאוד ביקורתיים על כל מה שנעשה בעולם. בכל אופן, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא ברא עולם ישר, והוא לא ברא עולם כדי להרוס אותו. ולכן, המשפט הפשוט שאמרתי אותו עכשיו, הוא עבודת חיים, הלוואי ונזכה, כן? ליישם את זה. כל הזמן לחפש מתוך האהבה הגדולה הזאת, איך אתה הולך ומתקן. טוב, בעזרת השם, נרחיב את הדברים בסייעתא דשמיא בשבוע הבא, כשנציג את זה בצורה ככה, מה שקרה, יותר בולטת, ומעשית, המפגש של אברהם אבינו עם המציאות הזאת שהשם הולך להרוס אצלו, אבל בואו נשאיר את זה לשבוע הבא. טוב, עכשיו, ברשותכם, בואו נתחיל קצת על פי סדר הפרשה בסייעתא דשמיא, ואולי הערה אחת מאוד, זאת אומרת, לאור הפסוקים הראשונים של הפרשה, כמה הערות. אחת, פעם שמעתי את זה מרב חנן פורת, כן, שיהיה בריא. זה הערה פשוטה, אבל ככה לא כתובה פה בשיחות, אבל העיקרון הוא מתאים לכל המהלך הכללי. שלך לך מארצך ומולדתך מבית אביך, אז כבר בפסוק הראשון יש את העניין של ממולדתך. זה כבר מה שנקרא במילון שלנו, צריך לשנות את המושגים, כי הרבה פעמים אנשים, נכון, יש אפילו שיר, לא יודע מה העומק שלו, אבל כולנו שרנו אותו בכל מיני סיבות סיום של הגן וכו'. כאן נולדתי, כאן נולדו לי ילדיי וכו'. כאן בניתי את ביתי וכו'. אז אנחנו יודעים שזה שנולדתי כאן, זה לא סיבה מספקת. כי הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, לך לך מארצך וממולדתך. בפירוש ישראל זה לא המולדת שלך, מולדתך זה אור כשדים. ובכל זאת השם אומר לו, לך לך. למה? כי יש פה עכשיו מה שנקרא בלשון הרב צבי יצחק על פי המהר"ל, יש פה התקפה אלוקית. אל תיבהלו מהמילים, זה במרכאות כפולות ומכופלות. וכאן ההזדמנות לחזור על עוד נקודה, שסיפרו לנו בגן, לא רק בגן, זה מדרשים, כן? כשאני אומר בגן, לא בפעם זלזל, לא בגננות וגם לא בשום דבר. סיפרו לנו שאברהם אבינו שבר את הפסלים, ועוד כמה דברים, ושהוא שלח לכבשן האש, זה דבר עצום של מסירות נפש, זה לא סתם אמונה. זה לא כדאי. כן? זה הרן, הרן, הוא הסתכל, מה יהיה, אם ראש אברהם יצא, אז הוא גם כן. הוא אומר, וואלה, אז אני עם אברהם, והוא כן נשרף. אל אברהם אבינו באמת מלא אמונה. בכל זאת, התורה לא מספרת לנו כלום על אברהם אבינו קודם. למה? אז אומר לנו מהר"ל, כי הקדוש ברוך הוא כרת ברית עם אברהם, והברית הזאת לא תלויה במעשים. אותו עיקרון שהמהר"ל חוזר עליו כמה וכמה פעמים, על כפיית הר כגיגית, שדברים חשובים לעולם, הם לא נעשים בגללנו, אלא בגלל הקדוש ברוך הוא, אז לכן גם זה פשט הפסוקים, שאנחנו רואים כל יום בפסוקי בזמרה, מי שלא מאחר כמובן, אתה הוא השם אלוקים שבחרת באברהם, ורוצתו מאור כסדים. אתה הוא השם אלוקים שבחרת באברהם. לא כתוב שאברהם בחר בקדוש ברוך הוא. זה נכון, אבל זה לא כתוב. זאת אומרת, שלא נחשוב לרגע שהקדוש ברוך הוא חיכה, נו סוף, מתי יבוא איזה מישהו ש... כן, שנפוס איזה טרמפ, על מי אני יכול להעמיס את התורה שלי, את הזה, הנה, הגיע איזה בן אדם אחד, ככה טוב, באמת מאמין, שובר פסלים, אמיץ וכולי, אז אני עכשיו ככה מה שנקרא לוקח אותו. לא, זה לא ככה, יש פה יצירה אלוקית, הכל הדברים הם מתוכננים, וגם אם אני לא מספיק מבין את מה שאני אומר עכשיו, יש פה עכשיו תהליך של תיקון העולם דרך אומה. אתם שומעים? משפט מאוד חשוב. העולם עבר תהליך, הקדוש ברוך הוא נתן לו להתנסות, 10 דורות מאדם עד נוח, אנחנו יודעים את התוצאה, קראנו זה בשבוע שעבר, 10 דורות מנוח עד אברהם, אבל לפני שהגיע אברהם, כבר התקדמו, אבל פתאום הגיע שוב כפירה נוראה ומגדל בבל וכולי, ואז יש שם חם ויפת, מתוך שם יש, זאת אומרת, יש התבררות מתוך בניו של נוח, מתוך בניו של נוח יש את שם, מתוך שם יש התבררות נוספת, מאלה כן נפרדו הגויים אחר המבול. היחיד שממשיך את האידיאל האלוקים מאדם הראשון עד היום זה מעבר דרך אברהם אבינו. זאת אומרת, כל השאר עכשיו זזו הצידה, לא במובן של גאווה אנחנו אומרים את זה, אלא במובן של קבלת אחריות. הקדוש ברוך הוא אומר בהתחלה לאברהם, כן, אב המון גויים, סליחה, אברהם אב לארם, אחר כך בסוף הפרשה אב המון גויים לתתיך, וכבר בהתחלה אומרנו ונברחו בך כל משפחות האדמה. ומילא שבחסידות אומרים ונברחו בך מלשון הברכה של אילן, אתם יודעים מה זה הברכה? לקחת ענף, להוריד אותו לאדמה, אז הוא מוקש שורשים וצומח מחדש. אז ככה גם הגויים, מי שיעבור דרך עם ישראל יקבל את הברכה בלשון ונברחו בך, זאת אומרת יצליחו לנוק ממך, זה יהיה התיקון לעולם. וכן אברהם אבינו מופיע פה לעולם, כמו שאמרנו שהרמב״ם אמר את זה, פתחנו עם הרמב״ם שהוא עמודו של עולם. עכשיו בואו נתבונן קצת על הפסוקים הראשונים. אז קודם כל מדגישים, לך לך, ויש פה הרבה דרשים, לך לעצמך, לך לך, כאילו לך אל עצמך, לך, להנעתך, כן, כל הדברים האלה, זאת אומרת שהמציאות הזאת שאברהם אבינו עכשיו מתחיל להתגלות בעולם. וכאן אני רוצה להגיד משהו נפלא שהסב את תשומת לבי הרב עוזי קלחיים זצ"ל, אמנם זה היה בהקשר אחר לגמרי, שם שהוא רצה להראות שיש דברים בתורה שאתה לא יכול לתרגם, אבל מבחינתנו אנחנו רק נתייחס לנקודה אחת מדברי אור החיים הקדוש שנוגעת לפסוק הראשון של הפרשה, לך לך אל הארץ אשר אראך. ואנחנו מבינים בפשטות, אראך זה אני אראה לך, נכון? לך לך אל הארץ אשר אראך. ובאמת מדגישים הרבה את הניסיון הגדול הזה שאפילו לא, לא אומר לו לאן, כן? כל אחד שואל מה, לאן הולכים, לאן נוסעים, לא יודע, תלך, נגיד לך, כן? ניסיון עצוב. בכל אופן, ברשותכם, מפאת חשיבות הדברים, ובגלל האמת זה גם כתוב מאוד קצר, אין פה מה לקצר, אז אני קורא דברי אור החיים הקדוש בפנים. עוד, אחרי כמה הסברים שיש לו פה, כדרכו, עוד התבאר על דרך מה שאמרו בספרי, בפסוק, אשר אני שוכן בתוכה, אשר אני שוכן בתוך בני ישראל, אין שכינה שורה אלא בתוך בני ישראל ובעודן בארץ. עד כאן, זה הספרי. והוא שאמר שם לאברהם אל הארץ אשר הרקע, פירוש ראויה לך ואתה ראוי לה. אז יש פה חידוש, הרקע זה לא רק אני אראה לך אלא גם אני אראה אותך, זה גם הרקע. ומה זה מזכיר לנו?
לשון ראוי?
לא, כן, אבל לא, לשון להראות לך, זאת אומרת כאילו שני, אני קורא משהו, שור התיבה הוא הראה אותך לה והראה אותה לך, כי זה בלא זה אינם רואים להשראת שכינה ולרוב ההצלחות. אז אם תרצו, זה כבר הדוגמה, המשל זה אני אומר, כן, אל תתפסו יותר מדי למשל, זה קצת כמו שילוך, נכון? אז תוכלו להיפגש, נכון? בתקווה שהיא תמצא חן בעיניך, אבל גם בתקווה שאתה תמצא חן בעיניה. לא רק אתה הולך לשפוט, זה הדדי, חייב להיות ככה. ארץ ישראל מסתכלת עלינו, היא ארץ שיש בה שכינה. זה הדגש שהוא אמר בספרי. אשר אני שוכן בתוכה, אשר אני שוכן בתוך בני ישראל. אבל אי אפשר להגיע באמת לשלמות של שכינה, אין שכינה שורה, אלא בתוך בני ישראל ובעודם בארץ. זה לא המצאה של אור החיים הקדוש. וגם ודאי לא המצאה של הרב קוק, כמו שכל מיני חושבים. נכון, אנחנו סובייקטיביים, אנחנו מגיעים לעניין של ארץ ישראל, ברוך השם, לא מתבייש בזה, אנחנו מדברים על חשיבות העניין. כי אפשר לבוא ולדלג, זאת אומרת, אפשר לדבר על המידות של אברהם אבינו והכל, אבל צריך לזכור, פסוק הראשון, שאומר לאברהם אבינו, לך לך אל הארץ אשר הרקע, זאת אומרת, זה לא ילך אם אתה לא תהיה במקום המסוים הזה. אנחנו מדברים, הפסוק הבא, ואשך לגוי גדול, אבל איפה ואשך לגוי גדול? בארץ אשר הרקע. אתה לא יכול לדלג על זה. זה לא יכול להיות, זה נכון שהעם היהודי הצליח להחזיק מעמד בגלות, וזה נס עצום. אבל זה רק החזקת עמדה, זה מה שנקרא הצלחנו לשרוד, אבל זה לא הגילוי של החיים. הגילוי של החיים שמההתחלה כבר על המפגש, הדיבור הראשון, זה מה שאמרנו המערל, כן, התקפה אלוקית, קדוש ברוך הוא כאילו נוחת עליו, אומר לו לך, אני אגיד לך כבר לאן, כן, זה האמונה הגדולה של אברהם אבינו שמתגלה פה, אבל רק בארץ הזאת. ובעצם המשל הזה זה גם דברי נביאים, כן, לסוס חתן הממשלה, אסיס עלייך אלוקייך, כל הפסוקים, בעיקר בפרקי הנחמה שקראנו ברוך השם בכל, לא בכל, אבל ברוב, חודש אב, בחודש אלול, הפרקים האלה, תראו כמה, לא עשיתי עבודה מסודרת, כי אני לא תנכיסט, אבל אתם מאמינים לי, אתם ישר תזכו. הרבה פסוקים מישעיהו משווים את... את עם ישראל שחוזר לארץ כמו איש ואישה, כמו חתן וכלה. כל הדברים האלה, כי באמת, זה לא רק המצאה של המקובלים. אז באמת, המקובלים הם עושים שיש בכל דבר בחינות. אז ארץ ישראל היא בחינת האישה של עם, זאת אומרת, כאילו העם זה הזכר והארץ היא הנקבה. אבל אנחנו לא עוסקים פה עכשיו לא בשחרור האישה ולא בפמיניזם. אנחנו מבינים, זה הנחה פשוטה. אדם לא יכול להקים משפחה לבד. שיהיה הכי הכי אתה צריך אישה, כך עם ישראל לא יכול להגיע למיטבו בלי ארץ ישראל. זה מה שהוא מסיים, כי זה ולא זה אינם רואים לשכם לרוב צלחות. הם אלה הדברים החשובים האלה של אור החיים הקדוש, הם חשובים שיהיו פה נר לרגלנו. ואני לא רוצה עכשיו להאריך בדרך השלילה, אבל כבר מספיק מה שאמרתי. כלומר, יש כאלה שמשום מה נראה להם שזה כאילו לא חשוב. אולי, ככה עכשיו, על דרך הוורד, זה חידוש שלא כתוב פה בשיחות הרציודת, אני צריך לומר את זה. זה ככה משל הפיקנטיות קצת, בעזרת השם שגם נזכה לראות את זה מתקיים במהרה בימינו. יצא לי ללמד פרשת לך לך בקבוצה של מה שנקרא חילונים, במושב שדות, עוד בחבל ימית. טוב, אז אמרתי להם את אור החיים הקדוש הזה. הייתה שם איזו אישה מאוד חכמה, אחרי הרבה שנים היא גם חזרה בתשובה, ברוך השם. בכל אופן קוראים לציה סנדמן, נגיד דבר, כן, בשם אומרו. בכל אופן, היא ככה חיה באווירה של, כן, מה שנקרא, אווירת ערב פינוי וכו' וכו'. ואז פתאום הייתה לה איזושהי הברקה. בהמשך הפרשה, תראו איזו חשיבה מופשטת הייתה לה, בהמשך הפרשה, שאברהם אבינו הולך למצרים, והמצרים רוצים לקחת לו את שרה, נכון? ובסוף מחזירים את שרה וכו'. אז היא אומרת ככה, אז אם אתה אומר שעם ישראל וארץ ישראל זה כמו איש ואישה, אז המצרים מנסים לקחת לנו את שרה, שזה האישה, מנסים לקחת לנו את הארץ. זו הייתה ההסתכלות שלה. והסוף יהיה שהם יחזירו את הכל עם מתנות וזה, כמו שהשם הסוף שחרר את שרה. כן, אז בעזרת השם, זאת אומרת, זה...
פינוי
מה?
פינוי פיצוי.
לא, זה לא... הם יצטרכו לפצות אותנו על כל הצרות שהם עשו. הם יכירו בעניין, בעזרת השם, בקרוב, שהשם ינהגה אותם, את פרעה ואת ביתו, נגעים גדולים. ואז הם יחזירו, יכירו בכל הטעות שלהם, מה שהם נסים לקחת לנו. טוב, אז זה רק על דרך הרוד, עבור דברי אור החיים הקדוש. עכשיו, ידוע העניין הזה של מה שהרמב"ן אומר, מעשה אבות סימן לבנים. מעשה אבות סימן לבנים, אז אפשר לתפוס את זה ברמה שאני מודה, הרבה שנים חייתי ככה. זו תפיסה, לא רוצה להגיד שהיא שטחית, אבל היא נמוכה, שכביכול דרך המעשה של אבות אנחנו כאילו נדע את העתידות. אבל הרב צבי יהודה הרצל, על פי אביו, כן, המרן הרב זצ"ל, חוזר על נקודה שאני מקווה שאני אסביר אותה מספיק טוב. הוא אומר, מעשה אבות סימן לבנים, זה לא במובן שאתה יכול, מה שיקרא, לציין, כמו שאני יכול להגיד לך, תשמע, תביא לי את הספר ההוא שנמצא על המדף הזה והזה. בסדר, זה הסתכלות טכנית. אבל אם אני בא ואומר לך, תביא לי את השמן עם ריח כזה וכזה, גם אם מישהו החליף בקבוק, תדע למה אני מתכוון, כי נתת לך הגדרה מהותית. לכן, אנחנו עכשיו מבינים שמעשה אבות סימן לבנים, זאת נקודה שהיא הרבה יותר עמוקה, כמו שאמרתי לכם בהתחלה, במהות של כל מה שעובר עלינו לעם ישראל, ובעזרת השם אני ארחיב את זה או בשבוע הבא או בעוד שבועיים, בעזרת השם, כשנדבר גם על העניין הזה של הקשר המיוחד של אברהם אבינו עם ארץ ישראל, איך זה משפיע עלינו היום. אבל המשפט החשוב שאמרתי עכשיו בשם הרב צבי יהודה הצל, אני רוצה להשליך אותו פה גם כן על פי דברי הרמב"ן, וחשוב לי עוד משפט הקדמה מאוד חשוב. הרמב"ן, כמו כל הראשונים, אבל אצל הרמב"ן זה מאוד בולט, נותן המון כבוד לאברהם אבינו. זה לא, אולי זה מיותר שאני אגיד, אבל ממש, אבל רמב"ן, כמו ראשונים, לפעמים גם אבו אומר, אחרי כל הכבוד הראוי, באמת, לא כאילו בספר, לא כמו פוליטיקאים, אתה מתחיל, אתה כזה וכזה, אבל אתה כבר מחכה כאילו לביקורת. לא, באמת, יש הערכה עצומה לאברהם אבינו. יחד עם זאת, הרמב"ן, פה ושם, ככה אומר, באמת, חטא אברהם אבינו חטא ושגגה, בזה שהוא ירד למצרים, כמו שהזכרנו עכשיו. נכון? זה הרמב"ן פה. ואפשר לבוא ולומר, שבאמת, טוב, אברהם אבינו חטא ושגגה, וטוב, כמובן, למה הרמב"ן אומר את זה? כדי שאנחנו נתקן, בעזרת השם. אבל ברשותכם, אני רוצה לומר איזשהו רעיון שקיבלתי עליו כמה הסכמות. אני חושב שהוא יותר מרמוס פה בשיחות הרצוע, אבל זה לא כתוב במפורש על הדבר הזה, אז אני כאילו לוקח אותו לעצמי, אבל היסוד הוא לא המצאה שלי. אני אומר שדווקא מתוך המבט של הרמב"ן, זה שהוא מעביר ביקורת על אברהם אבינו שירד למצרים, הוא אומר בעקבות זה גם עם ישראל ירד, זה מראה כמה הרמב"ן מעריך את אברהם אבינו. אבל אני רוצה להסביר את עצמי. ככה, הרי לכאורה אנחנו יודעים בגמרא בבבא בתרא אומרת שיש מצבים שיהודי מותר לו לצאת לחוץ לארץ, נכון? כגון שיש רעב מסוים, אז אדם אין לו מה לאכול, הוא הולך, ופה מדובר רעב כבד. אז מה הרמב"ן רוצה מאברהם אבינו? בסך הכל זה לא מגלה חוסר אהבה לארץ ישראל. מצב זמני, אין מה לאכול, נלך למצרים, יחזרו שנים טובות, גם אנחנו נחזור, נכון? אלא שכנראה הרמב"ן מתייחס לאברהם אבינו לא כפרט, אלא כבר כאומה. אני מסביר את עצמי קצת מה אני מתכוון. אם יהודי, בוא הולך לאיזה רב גדול, אומר לו, כבוד הרב, אני מאוד אוהב את ישראל, אבל אין לי פה פרנסה. למה אני עליתי מרוסיה? אני מהנדס מכרות, אין פה שום מכרה בכל ארץ ישראל, וכולי, לא מצליח לפרנס את המשפחה הגדולה שלי. אז יכול להיות, אני מדגיש שיכול להיות, אני רק היה בתור דוגמה, יכול להיות שהרב יגיד, תשמע, אז באמת תיסע לדרום אפריקה, שם אתה מבוקש, אתה יכול לפרנס את המשפחה שלך בכבוד. אבל אם חס ושלום יש בצורת כמה שנים, היעלה על הדעת שכל עם ישראל ייסע לחוץ לארץ, יעזוב את ארץ ישראל? אנחנו לא, כאילו זה נראה לי מסברה שאף אחד לא יגיד, אז כל המדינה עוזבת לכמה ש... עד ש... יחזור. לא. לא יודע מה, נעשה תפילות, נעשה זה, עד שהמצב יתוקן. אז בהחלט יכול להיות שהרמב"ן כבר מתייחס לאברהם אבינו, אתה לא אברהם כבר. אתה עם. ואם יש רעב בארץ, אז אתה נשאר עד שהבעיה תיפטר. כאילו אתה לא עוזב. אבל טוב, זה לא מספיק כתוב פה, אז תיקחו אותו בערבון מוגבל, את הדברים האלה, וננסה, בעזרת השם, שיקרא להישאר בדברים היותר ברורים, שהכל אנחנו עוסקים פה במפגש של אברהם אבינו עם ארץ ישראל, ומה שנאמר פה, ואסך לגוי גדול, אחר כך אב המון גויים נתתיך וכו'. עכשיו, אנחנו מתבוננים על עוד נקודה, שכתוב אברהם אבינו מגיע לארץ וילך ויעתק משם הארה ויבן מזבח וכו', ויקרא שם אברהם בשם השם. חז"ל אומרים אל תקרי ויקרא אלא ויקרי, כן? מה זה? בעצם לא, כן, דיינו, עומד אברהם אבינו, ואם תרצו, כן, בשפה המודרנית, מתחיל לעשות, אני לא יודע מה, דוכנים, או מה שקרה, הפצות. עכשיו, זה לא בדיוק במובן הזה. עוד פעם, זה לא כל כך משנה לי אם הוא שם דוכן של מעייני הישועה, או שהוא הוציא אלונים. בכלל לא, לא זאת הנקודה. רואים פה אישיות שהיא עומדת, ומה המטרה שלה? בכל מקום שהוא מגיע, הוא עומד ומצהיר אמונה. עכשיו, כנראה שזה לא רק הדיבורים, אלא המציאות הזאת. אז כבר מההתחלה, ואת הנפש אשר עשו בחרן. כן, אז יש פה מהלך מאוד מאוד גדול. אז בין, זאת אומרת, לפי הפשט, אז זה מה שהם הצליחו לצבור לעצמם רכוש, אבל לפי המדרש, זה שאברהם מגייר את האנשים, שרה מגיירת את הנשים, מציאות רוחנית כל כך עמוקה ויציבה, שהיא עצמה עומדת וקוראת בשם השם. זה גם כן קשור לדברים שאמרנו בהתחלה, זה קשור לדבקות שלנו באישיות הזאת, שנקראת אברהם אבינו. כי זה התפקיד שלנו בעולם. עכשיו, יש לנו מהפרשה שלנו, בעצם אני אומר עכשיו דבר שתבדקו אותו, הוא מאוד בולט אחר כך גם ביצחק וישמעאל וגם ביעקב ועשיו, אבל צריך לומר פה כבר את היסוד. וגם ללוט הולך את אברהם, היה צאן ובקר ואוהלים, כן? ואז, חזור פה על פשט הפסוקים, כולכם מכירים את זה, והיה לוט את כל כיכר הירדן, כן, וכולי, אברהם, מאוד לארץ' כזה, עם השמאל וימינה, עם הימין והשמאילה, וכולי, בקיצור, יש מספיק מקום לכולם, למה להריב? נכון. אבל, אנחנו יודעים שכדרכם של אנשים, מי שיש לו מענה רוצה מתי, לוט, הרי בעצם, מאיפה הוא בכלל התיישב? הכל מאברהם, נכון? וגם ללוט הולך את אברהם, היה צאן ובקר ואוהלים. למה זה חשוב להגיד את זה? זה אומר, סוגריים ככה, זה שמעתי פעם מנחמה ליבוביץ', ככה כאילו, שלא נחשוב לרגע שבאמת לא חי באיזשהו עוני מרות, ואז אתה אומר, תשמע, זה קשה. אתה יכול לדבר על רוחניות, אבל אם אדם אין לו מה לאכול, אז באמת הניסיון הוא גדול מדי. אבל ברוך השם, בזכות מה לא תתעשר? מה הוא היה כלומניק, נכון? הברכה שהייתה לאברהם, זוכה, גם הוא זוכה, כן? אמרה כמו שאיזה מורה מחזירה מבחנים, היא אומרת, פנינה קיבלה כך וכך, וגם רבקה שיושבת ליד פנינה, גם היא קיבלה כך וכך, וכולם מבינים את העקיצה, כן, מה הוא רוצה להגיד. זה לא בזכות עצמה, אלא לא זוכה פה בזכות אברהם, אבל זה לא מספיק. אפשר לעשות מזה שיחת מוסר ארוכה, אבל אין לנו כבר זמן, אבל ממש, זה כן דבר, מה שיקרה, לא בגלל שזה לא חשוב, אלא בגלל שזה כן מופיע בהרבה ספרי מוסר. לוט מסמל פה את ההליכה אחרי התאוות, ולאן הוא הולך, אנשי סדום, רעים וחטאים, נעשה מאוד. אז קיצור, אמרת, יש פה תהליך התבררות. הוא יכול לבחור להיות להישאר ליד אברהם, ויש לו הכל. אבל זה לא מספיק לו. ולא רק שלא נשאר עם אברהם, אלא הולך בדיוק לניגודיות, כמו שעוד נראה. כן,
מה הוא אומר לו ללכת אבל?
מה, הוא לא אומר לו ללכת לסדום. הוא אומר לו עם השמאל. זה אומר לו עם השמאל וימינה, וימינה ושמאלה. נכון? אפילו רק לדמיין את הר חברון, שמספיק מקום. נכון? אפילו היום, שאנחנו פה פה 5 מיליון, נכון? אפשר להביא עוד 15 מיליון, אתה רואה שנמצא להם מקום. נכון? מה, אתה יודע כמה מקום, מה חסר?
זה עם סדום הייתה ככה כבר כשלוט הגיע.
אז כתוב, אנשי סדום רעים וחטאים לאנשי מאוד. אין עוד אומה שזכתה לכל כך הרבה מחמאות כמו סדום. ממש רעים וחטאים לאנשי מאוד. כן, והרלוט את כל כיכר הירדן ככולם משקה. נכון, לפני שחט השם, סדום אמורה. היה שם כנראה איזשהו, לא יודע מה. קיצור, כמו הרבה יורדים. מסתנברים איזשהו ברק, פה בסוגריים, צריך לדעת, לא כל מי שהגיע לאמריקה באמת מתעשר, אבל עזבו את הסוגריים, וגם אם מתעשר, אז מה? זה מה שחשוב בחיים. תוצאות אנחנו יודעים, אני נשאר מילות, וזה עוד נראה בהמשך. מענייננו, מה שרציתי עכשיו להדגיש, שאלות, כתוב, שכתוב אי אפשי, לא באברהם ולא בלעקב, נכון? יסיע עצמו, ויסע לוט מקדם, חז"ל אומרים, משיא עצמו מקדמונו של עולם. לכאורה אתה יכול להגיד מקדם כמו הפשט, כי נעשה מהמזרח, נכון? אבל אתם רואים, חז"ל הבינו שבמעשה הזה יש פה כבר מעשה כפירה, למרות שעוד לא כתוב. אבל חז"ל כבר בהסתכלות העמוקה שלהם הבינו את זה. והרוצה לצל מביא פה שהשפת אמת, רב צדוק הכהן, השפת אמת, הם לוקחים את הביטוי קדמונו של עולם שהשיא את עצמו מקדושת ישראל. אברהם אבינו הוא שיא של הכרה באומה שהולכת להיבנות, ולוט לא קולט את זה, לא רוצה לקלוט את זה, ולכן הוא הולך לכיוונים אחרים. טוב, כמובן סוף הפרשה זה הברית, זאת אומרת התוספת של השם, ברית בין הבתרים על ירושת הארץ, וברית המילה, כן, שזה ברית הבשר, שמזה אנחנו לומדים כבר אברהם אבינו. זה הכל תמון באישיות הזאת, הכל בכיוון הזה של קדושת הבשר, קדושת ארץ ישראל. וכמובן, כמו שאמרנו מההתחלה, ובזה גם אני מסיים, המידות הטובות של אברהם אבינו, זה הדבר שאליו אנחנו צריכים להידבק. כי כל זה, כמובן, אנחנו יודעים לאן אנחנו חותרים. עזרת השם לקבל תורה, כן, עם ישראל לקראת קבלת תורה. אברהם אבינו מייצג לנו את הדרך ארץ שכתבה לתורה. כל המבט לספר בראשית, התבוננות על המידות של דרך ארץ שקדמה לתורה. בעזרת השם שנזכה.